אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בחלק מאמרי שמעתי, מאמר יוטט, מאמר מהו שהקדוש ברוך הוא שונא את הגופים בעבודה, בעמוד 533 נתחיל לקרוא, בטור ב' למעלה, דבר המתחיל ויש לדעת. ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שם גם שאלות, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תשאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, חלק מאמרי שמעתי, עמוד 533, מתוך מאמר מהו שהקדוש ברוך הוא שונא את הגופים בעבודה, בטור ב' למעלה, דבר המתחיל ויש לדעת. יש לדעת, בזמן העבודה, כשהרצון לקבל בא לאדם עם הטענות שלו, אינו מועיל שום ויכוחים עמו ושום שכליות. מה שהאדם חושב שהם טענות צודקות, לא יעזור לו שיוכל לנצח את הרע שלו. אלא כמו שכתוב, הקהה את שיניו, שפירוש רק ללכת במעשים ולא בויכוחים, שזה נקרא שהאדם צריך להרבות כוחות על דרך הכפייה. שזה סוד מה שאמרו חז"ל, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. כלומר, על ידי ריבוי התמדה, אז ההרגל נעשה טבע שני. ובעיקר צריכים להשתדל שיהיה להאדם רצון חזק להשיג את הרצון להשפיע, ולהתגבר על הרצון לקבל. ופירושו של רצון חזק הוא, שרצון חזק נמדד לפי ריבוי השיות והמנוחות שבינתיים. כלומר, ההפסק זמן שבין התגברות להתגברות. שיש לפעמים שהאדם מקבל הפסק באמצע, היינו ירידה, וירידה זו יכול להיות הפסק של רגע, או שעה, או יום, חודש, ואחר כך, שוב מתחיל לעבוד בעניין התגברות על הרצון לקבל, ולהשתדל להשיג את הרצון דלהשפיע. ורצון חזק נקרא שההפסק אינו לוקח אצלו הרבה זמן, ותכף נתעורר שוב לעבודה. וזה דומה לאדם שרוצה לשבור אבן גדול, ולוקח פטיש גדול, והוא דופק דפיקות הרבה, כל היום, אבל הם חלשים, כלומר, שאינו דופק על האבן בתנופה אחת, אלא שמוריד את הפטיש הגדול לאט לאט. והוא בא בטענה שהעבודה הזו, לשבור את האבן, זה לא בשבילו, שבטח צריכים גיבור שיהיה בידו היכולת לשבור את האבן הגדול. והוא אומר, שהוא לא נולד עם כוחות כה גדולים, שיהיה בידו לשבור את האבן. מה שאין כן, מי שמרים את הפטיש הגדול הזה, ונותן בתנופה גדולה על האבן, ולא לאט לאט, אלא בהתאמצות, תכף האבן נכנע לפניו, ונשבר תחתיו, וזהו, כפטיש החזק יפוצץ את הסלע. כמו כן בעבודת הקודש, שהיא להכניס את הכלי קבלה לקדושה. הגם שיש לנו פטיש חזק, היינו דברי תורה, שנותנים לנו עצות טובות, ואם הוא בלי זרם, אלא בשהיות גדולות, בינתיים, אז האדם בורח מן המערכה, ואומר שהוא לא נברא לזה, אלא לעבודה זו, צריכים מי שנולד עם כישרונות מיוחדים לזה. אלא שהאדם צריך להאמין שכל אדם יכול להגיע למטרה. אלא שהוא צריך להשתדל שכל פעם הוא ישתדל לתת כוחות להתגברות יותר גדולים. ואז הוא יכול לשבור את האבן בזמן קצר. עוד יש לדעת שבכדי שהיגיעה יעשה מגע עם השם, יש כאן תנאי קשה מאוד, והוא שהיגיעה צריך להיות אצל האדם בבחינת הידור, שהידור נקרא אצל האדם דבר חשוב, מה שאין כן אם היגיעה אינה בחשיבות, אין הוא יכול לעבוד בשמחה. היינו, שיהיה לו שמחה מזה שיש לו עתה מגע עם השם. עד כאן.
אנחנו לומדים שהכל תלוי ונמדד בחשיבות. חשיבות הבורא, תכונת ההשפעה, כוח האהבה הכללי, שאנחנו מעלים אותו מעל הכל. מה זה מעל הכל? זה על פני כל הדברים שאנחנו מרגישים בחיי יום יום שעוברים עלינו. וכדי לאפשר לנו להעלות את החשיבות של השפעה ואהבת הזולת ואהבה כללית, חיבור על פני מה שיש לנו ההפך כאן במצבנו, אז מראים לנו כל מיני מצבים במוח, בלב, מבולבלים מאוד אנחנו, לפעמים נראה לנו שזה החבר עושה לנו כך, או חברה, או מורה, או בכלל בחיים במקרים פה ושם, וקמים עלינו שונים, או ההפך, תומכים. אנחנו שוכחים שכל הדברים האלה באים רק מעין אדם לבדו, שהבורא הוא היחיד ששולח לנו כל מה שיש, ואנחנו חייבים על פני זה להעלות את החשיבות של תכונת השפעה ואהבה, שהיא דווקא היא שורה בעולם, והיא קובעת מה שאנחנו נרגיש בכל רגע ורגע. שאם אנחנו מצדיקים את כל הפעולות האלו, שהן באות לנו מאין סוף, מתחילת הבריאה ותכלית וסוף הבריאה, שמשם נקבע מה קורה לנו בכל מצב ומצב, אז נשאר לנו למעלה מהדעת לקבל אותו, נכון לקבל, אבל לקבל אותו כשבא משם, וכמה שאפשר בכל מצב ומצב להידבק למקור, אמנם שבדרכו כשהוא משפיע אלינו בירידה דרך כל העולמות, אז אותה השפעה הטוב ומטיב שנמצא באינסוף, כשיורד ונסתר בכל המדרגות, יכול להפיע לנו כאן, בפרט כשהוא עובר את ההיפוך ומורגש ברצון האגואיסטי שלנו, אז נראה ההפך. לכן כתוב שהקדוש ברוך הוא שונא את הגופות, גופים ש ודאי שונא. מה זה שונא? נמצא בתכונה הפוכה מהרצון לקבל, מהאגו. אז ודאי שהאור שכולו משפיע ורצון האגואיסטי שכולו לקבל לעצמו, הם נמצאים בשנאה הדדית. אבל אנחנו כשמרגישים מה שמתרחש באגו שלנו, ברצון לקבל שלנו, אם אנחנו מזדהים עם האגו הזה כמו דומם צומח וחי, הדבוקים להגופים, אז אנחנו סובלים ועוברים ככה קיצון לטבח. אם אנחנו לא מזדהים עם הרצון לקבל שלנו, עם האגו שלנו, עם הגוף שלנו, רוצים להיות למעלה מהגוף, להבין שכל מה שגוף מרגיש הוא מרגיש מפני שזו הפוך מהאור, אז יוצא לנו שאנחנו יכולים להיות דבוקים בבורא, במקור, למרות עם כל המכות שעוברות על הגוף שלנו. ואז אדם בהתאם לזה מתעלה מעל האגו שלו, מעל הגוף שלו, מצדיק את כל מה שהוא עובר עליו, על הגוף, שמח בכל המכות שהוא עובר, כי המכות האלו שגוף מרגיש, המכות האלו הוא מרגיש שזה עוזר לו להתנתק מהגוף. ולכן משבח את הבורא ונמצא שעל פני כל הרע שמרגיש בגוף, דווקא משבח את הבורא יותר ויותר ועולה ומתקרב אליו יותר. שדווקא כל החושך ומכות שהגוף מרגיש, הם יותר ויותר גודלות בסולם המדרגות. וזה עוזר לאדם יותר ויותר להתנתק מהאגו היותר ויותר גדול, שגודל לפי המדרגות שבסולם, והאדם יותר ויותר נדבק בבורא. זה בעצם הכוחות שהם מעלים אותנו, מרימים אותנו בסולם המדרגות. כוח הרע שמורגש בטבע שלנו, והמודעות שזה בא מאין עוד מלבדו, ושאנחנו נפתח כאן דבקות בבורא, בניתוק מהגוף, ונסנה את הגופים שלנו, האגו שלנו, כמו הבורא. והגוף שאנחנו ודאי שלא מדברים על הבהמה שלנו, אלא מדברים על אותו האגו שמפריד בינינו, שלא נותן לנו להיות מחוברים. ולכן גם כלפי העולם אנחנו צריכים לפתח אותה גישה, שגם כן הפרעות החיצוניות, כל השונאים, המקטרגים, אנחנו צריכים לראות בהם גם כן כוחות העזר, שהכל בא מהבורא, ולהשתמש בהם נכון, שמותר לי לדחוף אותם, מותר לי, נגיד, למחוק אותם, למחות אותם, בתנאי שאני נכון מתייחס אליהם מנקודה שדבוק בבורא בלבד. ועד אז צריכים לראות בהם הדבר הנחוץ להתפתחות. כך צריכים להתייחס לגוף של עצמו ולגופים האחרים, שכל הביטויים האלו של האגו הכללי שהבורא ברא על ידי התפתחות הרצון ושבירת הרצון, זה בעצם מראה לי, מציג לי את אותם הצורות ההפוכות מהאינסוף שאליי בכל דרגה ודרגה להביא להשלמה. ולראות בהם בכל דרגה ודרגה את השלימות, חיבור, אחדות שאחרי כולם נמצא אין עוד מלבדו. ואז אנחנו נבין שכל הגוף הזה, כל האגו הזה שנברא, נברא אך ורק כדי להציג לי את מידת ההתאמה שלי, האיזון שלי, חוסר דבקות שלי עם הבורא. לכן הופך להיות הגוף הזה, האגו הזה, עזר כנגדו. ואז אני מודה לו ממש על כל מה שעזר ועשה כשאני מגיע לגמר התיקון. אז אך ורק כשאדם מחזיק בשניים אין עוד מלבדו, ולעשות לו נחת רוח. מהנקודה הזאת שהוא קובע את המעמד שלו, שמכאן אני חייב, כאן אני חייב להיות, מכאן אני חייב לצפות על כל מה שקורה. אם הוא מכאן מבצע את הדברים בחיים, מתקדם נכון.
זולטן מסלובקיה שואל, אם הכל בא מהבורא, האם אני יכול לשנות דבר? מה אני יכול לשנות? מה עושים?
הוא יכול לשנות פשוט את היחס שלו למה שנעשה. אני שומע לפעמים כשאני מדבר, היום כבר לא, אבל פעם דיברתי ככה הרבה עם בני אדם הזרים, לא זרים, אז כשהייתי מסביר על אין עוד מלבדו, אז היו אומרים עליי שאני פטליסט. איך זה בעברית אני יודע, לא יודע.
קיצוני,
קיצוני. לא קיצוני, לא טוטלי. שאני מאמין בגורל, שמה שיקרה יקרה, שככה. וזה נכון מצד אחד, ומצד שני לגמרי לא. קשה להסביר לאדם שבאמת אם אתה אומר אין עוד מלבדו, שב, אל תעשה כלום, תן לי לדברים להתגלגל וזהו. מה שיפול עליך יפול, מה שלא לא. זה מצד אין עוד מלבדו, נכון? הבורא הוא שולט בהכל, אז מה יכול לעשות האדם? וכאן בא הדבר השני, שאם האדם דבוק בבורא, אז משתנה לו תפיסת המציאות, עד כדי כך שהוא נמצא במציאות שונה אחרת, במקום עולם הזה, בקצה השני, בעולם אינסוף. זה מעל 125 מדרגות. ואז יש לו תפיסה אחרת. זאת אומרת, ודאי שאין עוד מלבדו, אבל יחד עם זה, מה אתה עושה, איך אתה מרגיש את האין עוד מלבדו? האם אתה רק אומר אין עוד מלבדו, אז בשבילך כל המציאות היא מורגשת כעולם הזה. אם אתה לא מרגיש, אם אתה לא רק אומר, אלא אתה גם מרגיש שאין עוד מלבדו, אז כל המציאות שלך היא מורגשת כעולם אינסוף. זה ההבדל. ההבדל הוא בין זה לזה, העולם הזה והעולם אינסוף. 125 מדרגות. מה ההבדל? הבורא אין עוד מלבדו בכל מקום, כן? אין עוד מלבדו. ברור, כן? עכשיו השאלה היא, מה זה אומר בשבילי? אם אני סתם ככה, אז אלה תלוי בי איך אני מקבל את זה. אם אני את האין עוד מלבדו רק שומע, או בכלל לא יודע, או שאני דבוק לאין עוד מלבדו. דבוק זה נקרא שאני מתקן את השכל ורגש שלי, שבהם שורה התכונה הזאת אין עוד מלבדו, שאני נמצא איתו באיזון, שיש לי אותם התכונות כמו לו, למי שמבצע את הכל. זה עניין הדבקות. אז מצד אחד, ודאי שאני פטליסט, אין עוד מלבדו, ודאי שמה שבורא מחליט, זה מה שקורה. מצד שני, תלוי בי שינוי בתפיסת המציאות. איפה להרגיש את עצמי? כמה שאני מנותק מהבורא, אז אני לא מרגיש שאין עוד מלבדו. אני רק יכול להגיד במילים, אבל לא בתכונות, לא, 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 לא בעצמות. זה ההבדל. כן.
אז מקבוצת ירושלים שואלים, איך אפשר להיות דבוקים בבורא כאשר אנחנו הפוכים ממנו?
בדיוק. לכן אנחנו הפוכים ממנו, כדי בעצמנו להגיע לדביקות, שאין עוד מלבדו ישרה בך, שמה שאתה תקבל בתוך הרצון, בתוך הגוף שלך, ומה שיש לך מבחוץ שזה הבורא, לא, הגוף שלך לא יהווה איזה מחיצה.
כן. קבוצת חולון שואלים, איך אפשר לשלב שמחה יחד עם הרגשת איסורים ומכות שהגוף מקבל?
אם אתה מתנתק מהגוף, אתה אומר שאתה מוכן שהוא יסבול, רק שזה הביא אותך לדביקות, שזה בא כדי להביא אותך לדביקות. אתה פתאום מתחיל, במידה שאתה דבוק בבורא, מתחיל להרגיש בגוף תענוגים במקום האיסורים. תפיסת המציאות משתנה.
מארצות הברית, תלמיד שואל, איך ליישב את הסוגיה שהאור שונא את הגופים, ומצד שני, מלובש בכל הגופים?
קודם כל, האור הוא מייצר כל יום מעשה בראשית, ומייצב, וממלא, ומחיה. שנית כל, אנחנו נמצאים תחת 125 מדרגות. המדרגות האלו הן מדרגות ההמתה, עד כדי שמדרגות ההיפוך. ואם באין סוף שורה הטוב ומטיב במלואו, עד שזה מגיע אלינו, זה הופך להיות לא טוב ומטיב, אלא רע ומהיר. כן? ואני בכל מצב שנמצא חייב להביא את עצמי בהרגשה ובמודעות, זאת אומרת במוח וליבה, לזה שזה טוב ומיטי ואין עוד מלבדו.
יעקב מגרמניה שואל, אם הקבוצה זה הפטיש שלנו, איך להשתמש בה במכה אחת כדי לשבור את לב האבן?
זה תלוי בכמה שכל אחד מתרשם מכוחות מה שיש בקבוצה. וצריכים להבין שבדרך, הרבה נופלים בדרך, כמו שכותב בעל הסולם, ועוד הרבה יפלו, וגם להם יש שכר, בכמה שיחזיקו בדרך, אם יוכלו להמשיך אחר כך. כן, נצק.
אם אתה דבוק לאין עוד מלבדו, אז לא בא לך להתנגד לסונים בעולם הזה, בגשמיות.
ודאי, אם אתה דבוק, אין לך סונים, אין לך כלום, יש לך אין עוד מלבדו.
אז אתה לא מטפל ברמת עולם הזה, בעניינים שקשורים לסונים?
לא, בשבילך אין עולם הזה. בשבילך יש רק את הדבקות שלך בבורא. וכך אתה מתייחס לכל מה שיש, לכל מה שאתה רואה מצד הרצון לקבל שנקרא העולם הזה, אתה מתייחס גם כן כמו אותה הפעת העינון בלבדו.
אבל אם אתה מטפל באיזה עניינים שקשורים אתה מחויב לעשות משהו, אז אתה לא יכול להחזיק עינון בלבדו. איך ביחד לשלב גם
לא, זאת המטרה. אתה חייב להגיע בכל מצב ומצב אין עוד מלבדו הטוב ומיטיב. זאת, אחרת זה לא נחשב כי שהיית קיים באותו מצב, היינו באותו רגע נגיד. אין רגעים, מצבים. כן.
Как человек наслаждает Творца, нет никого кроме него.
איך האדם מענה לבורא ואין עוד מלבדו?
האדם מענה לבורא בזה שהוא דבוק אליו, שהופך את השונא לאוהב, שכל הרצון שלו שהוא מתעלה מעליו, הוא הופך אותו לדבקות בבורא. איך הוא דבוק? דווקא בזה שלוקח כוח האגו שלו ונדבק. אנחנו צריכים להבין שכל כוחות התחייה הם כוחות העזר שעל ידם אנחנו נדבקים. האור רק הופך אותם להפך, אבל דווקא אותה השנה, אותה התחייה הופכת להיות לדבקות, לדבק. כך זה בנוי. לכן ביחס שלנו, שאנחנו הופכים את היחס שלנו מהטבעי שנולדנו כך כאן להפך, אנחנו בעצם משנים את המציאות כל פעם. וכל פעם העולם, כמו שעכשיו אנחנו מרגישים, זה עולם. בדרגה הבאה זה לא סתם ישנה איזשהו קצת אופי של מישהו או עוד משהו. זה עולם אחר. עולם אחר, זאת אומרת, המציאות, שיטת התפקוד של כל החלקים, איך שכל אחד ואחד ייראה באיזה טבע שונה, זה ייראה לאחרת. נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.